היי, בוא נראה זה. אתם רואים, יש כאן בגמרא, אמר רבונה, לאדם טוב אין מראים לו חלום. לא, מראים לו חלום רע, כן. זה מה שנגרס, כן, תראו למטה, במבט, ברב קוק, ככה הוא גורס, כן. לאדם טוב, מראים לו, כן. כן, בדרך כלל, מעניין, כסוגריים מרובעות, זה בדרך כלל מה שנגרס, מה שקוראים. אבל פה זה לא כך. לאדם טוב, מראים לו חלום רע. מעניין. הרב בוחר בגרסה הזו. ולאדם רע, אין מראים לו... סליחה. מראים, כן. לאדם טוב, מראים לו חלום רע, ולאדם רע, מראים לו חלום טוב. בסדר? זה הנוסח. טוב. זה דבר מעניין. אומר רש"י, לאדם טוב מראים לו חלום רע, למה? כדי שידאג ולא יחטא, ושיחפר לו את צפונו. כלומר, שמראים לו חלום רע, אז הוא מיד מתחיל לחפש במה הוא חטא. כי החלום רע מבשר לו דברים לא טובים, מידת הדין קריבה אליו. כך הוא מרגיש בחלום הרע, נכון? אז מכיוון שהחלום הזה מבשר לו על איזשהו חשבון שיש לקדוש ברוך הוא איתו, תכף הוא מיד ומתעורר בבוקר ומתחיל לפשפש, ומה עשה? יפה, זה צריך להבין, כן, למה לאדם טוב מראים לו חלום רע, נכון? זה בדיוק מה שהרב ביה, ולא, זה סביר פה, תכף. זה פעם אנחנו נראה, כן. ושיחפר לו את צבונו, כן, שיחפר לו את צבונו, הכוונה, מעצם עובדה שהוא מתעצב בגלל החלום, מזה זה מחפר לו. היצבון שיש לו מהחלום, זה גוף המביא אותו לתשובה. כן? אדם, אבל זה רק אם הוא אדם טוב. אם הוא אדם טוב, ששואף להיות אדם טוב תמיד, ופתאום מראים לו חלום רע, הוא מתעצב על זה. כי לכאורה זה עומד בסתירה על המגמה שלו, רוצה להיות אדם טוב, מראים לו חלום רע. אז יש לו יצבון על עצם הפער. כן? בין רצונו להיות טוב לבין החלום הרע. מהפער הזה גופה מתפתחת העצבות. כן? עצבות זה יותר צער פה, זה לא עצבות במובן הרגיל של המילה, כי עצבות זה דבר שלילי. אבל מתפתח בו צער, והצער הזה בעצמו מחפר לו. הצער הזה בעצמו מחפר לו. עצם עובדה שיש לו צער, זה גופה מחפר לו. כמו אדם שמתבייש, אז מוכלים לו. אדם, כל המתבייש מוכלים לו אבונותיו. בעצם עובדה שאתה מתבייש, סימן שאתה לא שייך לאבון. אחרת לא היית מתבייש. מה, כל אחד מתבייש באבון? יש דברים שאנחנו עושים ולא מתביישים בהם. יש דיבורים שהם לא בדיוק דיבורים אחרים, אנחנו לא מתביישים בהם. כן? אז זה מראה שאנחנו עדיין שייכים לדיבורים השליליים. זאת אומרת, המדרגה שלנו לא כזו שגורמת לנו בושה בדיבור. אבל אם אני מתבייש בדבר, סימן שבתוכי פנימה יש לי התנגדות לדבר הזה. אבל בי שעשיתי אותו, עשיתי את המעשה הרע. אבל בתוכי יש התקוממות פנימית. זה נקרא בושה. הבושה זה ההתקוממות הפנימית. מכל מקום, פה מדובר, אז אומר רש"י, לאדם טוב מראים לו חלום רע, כדי שידאג ולא יחטא, ויחפר לו את צבונו, כדי שידאג ולא יחטא. הרי החלום הרע גורם לו לדריכות, נכון? ידאג ולא יחטא. חלום רע גורם לו לדריכות. חלום רע מבשר לו שעליו לשפר את מעשיו, נכון? כן? לכן הוא ידאג, והדאגה תביא אותו למניעת החטא, ויחפר לו את צבונו. כן? את צבונו זה הדאגה שמדובר עליה כאן. טוב. לאדם רע מראים לו חלום טוב, כדי לסמכו שיוכל עולמו, אומר רש"י. כן? אדם רע זה אדם שבלאו הכי לא שואף להתקדם מי יודע מה, אז מראים לו חלום טוב שיהיה מבסוט. יהיה מבסוט. שיוכל את חלקו, כן, בעולם הזה. נראה, זה דברי רש"י, בוא נראה מה הרב אומר לזה. למעשה הוא מרחיב את דברי רש"י, הוא מעמיק אותם, כן? עומק הפשט ברש"י, או יותר נכון, דרש, כן? אבל בפירוש הולך לפי רש"י. בוא נראה. רוח הדברים של רש"י. אמר רבונה, לאדם טוב מראים לו חלום רע, ולאדם רע מראים לו חלום טוב. יסוד התכונות הנפשיות, לטוב ולרע, כן? הוא תלוי במידת אהבת עצמו. שמי שאהבת עצמו נפרזה אצלו יותר מגבול הצדק והאמת, האהבה הזאת תעבר את עיניו, כן? ויהיו אצלו כל דרכיו וחזקת מתוקנים, ולא יראה לעצמו און, אבן ואבל, כי כל אשר יעשה עבור אמת ביצעו, ימצא על פי משפט אהבת עצמו, ימצא על פי משפט אהבת עצמו הגוברת על כל מידותיו, שהוא חותם הצדק והיושר, וגם ירורי לב לא יעלו בידו להסתפק אולי עוולה עשה. מה אומר לנו הרב? יסוד התכונות הנפשיות לטוב ולרע הוא תלוי במידת אהבת עצמו. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לדעת מאיפה מתפתחות המידות הטובות או הרעות, התשובה היא מאוד ברורה. ככל שאדם יותר קשור לעצמו, כן? ורואה רק את עצמו, רק את עצמו, הצרכים האישיים שלו, אם זה הפיזיים, כן? הוא לא מתעסק עם העולם הפנימי שלו, עם העולם הרוחני, כן? שדרכו אפשר לראות מסוף העולם ועד סופו. אלא הוא מתעסק בעיקר עם המציאות הפרטית שלו. המציאות הפרטית שלו. כן? כואב לו האצבע? כואב לו האצבע. רק לא כואב. הוא רואה שכואב למישהו אחר, זה לא מעסיק אותו. אין לו את היכולת לחוש את כאבו של הזולת. זה נקרא פרטיות. כשאדם הוא מסובב, הוא מרוכז יותר מדי בכאב שלו, בצרכים הפיזיים שלו, אפילו בצרכים הנפשיים. הוא רוצה להיות שמח, הוא מרגיש נחמד שהוא שמח, אבל עיקר שהוא יהיה שמח. אם מישהו אחר לא שמח, זה לא מעניין אותו בכלל. זאת אומרת, ככל שאדם יותר מתרכז בעצמו, בצרכים שלו, כן? האישיים, הפרטיים, כן? כך הוא בעצם יותר מכשיר את ההופעה של המידות הרעות. כעס, תחרות, צרות עין, קנאה, כל אלה מתפתחות מזה שאדם הוא יותר מדי, כן? מסתובב סביב עצמו על חשבון הרגשת הסביבה. הוא כהחושים ביחס לסביבה. הוא מרגיש היטב את הכאב שלו, הוא מרגיש היטב את הצרכים שלו, אבל רק את שלו. זה לא מביא אותו להרגיש שבעצם גם לסביבה, גם לזולת, יש צרכים משלו. זאת אומרת, שאנחנו נמצאים במצב כזה, שאנחנו מרגישים איזה כהות חושים ביחס לסביבה, זאת אומרת שפוקד אותנו, או שולט עלינו במידה כזו או אחרת, הלך, רוח ומחשבה פרטי. אני. זאת אומרת, הקיום שלי, הפרטי, הוא הדבר החשוב, הוא העיקרי. כל מה שקורה מסביבי, אתה קיים, אבל הקיימות שלך היא לא רלוונטית לגביי, אלא אם כן אני יכול לנצל אותך. לצורך האישי שלי. אבל אני לא קולט אותך כמציאות בפני עצמה, כעולם בפני עצמו, כאופי בפני עצמך, כיצירה מיוחדת. אין לי עניין לעסוק בפיתוח שלך. זאת אומרת, אני לא מתבונן עליך כעולם ייחודי. לא. כל היחס אליך הוא נשקל ונקבע עד כמה אתה יכול, אני יכול להפיק ממך תועלת. מה שנקרא ניצול. יחס נצלני. אומר רב שיסוד התכונות הנפשיות לטוב ולרע הוא תלוי במידת אהבת עצמו. אם זה, מזה אם כן, מתפתחות, מאהבת עצמו יותר מדי, מתפתחות כל המידות הרעות. ובראשן הגאווה. כן? והגאווה היא עצמה שורש כל המידות הרעות. כמו שאומר ארוחות צדיקים, מידת הגאווה היא פתח למידות רעות רבות. ואז הוא מדגים גם, מהגאווה יבוא לידי כעס, לידי מחלוקת, לידי גניבה, זה שרשרת שלמה של מידות שיוצאות מתוך הגאווה. אהבת עצמו, דבר שמוליד גאווה. למה? כי ברגע שאני המרכז, אז אני לא יכול לצייר לעצמי שלמות שהיא בנויה ממה? מאחד ועוד אחד. כי אני חושב שכל השלמות היא בי. ככל שאני יותר פרטי, ככל שאני מרגיש שאני מרכז, שההתעסקות עם עצמי היא הדבר הכי חשוב, באופן אוטומטי נראה לי שאני לא צריך בכלל גורם נוסף שישלים אותי, או שיש מישהו שגם לא יש ערך וחשיבות. אני המרכז. וזה נקרא גאווה. כן, גאווה, פירוש דבר שאני מתרומם וחושב את עצמי יותר מאשר אני. אני באמת עולם ומלואו, אבל רק אשר אני בענווה. כשאני נמצא בענווה, אז אני מגלה את סוד היחס שלי אל כל המציאות. כן? אני נותן מקום לזולת. ואז אני באמת עולם ומלואו, אבל לא בגלל המציאות הפרטית שלי, אלא בגלל חיבורי לכולם. זאת אומרת, שאני יכול להתייחס אל הזולת בענווה, אני מרגיש את הצרכים של הזולת, את השמחות שלו, את הכאב שלו, ואני ער לדבר, אני עכשיו הרבה יותר גדול. כי עכשיו אני לא רק אני גם אתה. אני מקיף משהו נוסף. כן? וכך בענווה, אדם יכול לכלול את הכל. עד כדי המדרגה של משה רבנו, שהיה שקול כנגד כל ישראל. כן? משה רבנו שקול כנגד כל ישראל, בגלל הענווה שלו. הוא חובר לכולם. כן? הוא חובר לכולם. יש פה איזה מציאות אחדותית מאוד חזקה. כן? זה מה שאמרנו. אם אני אוהב את עצמי מאוד, אני עשוי לקנא בך, כי אני רואה אצלך דבר טוב, למשל. דבר טוב, אני יכול לקנא בך. מה פתאום? איך ייתכן שהדבר הטוב נמצא אצלך? הרי אני בעל השלמות. איך יכול להיות שיש לך מכונית כזו יפה? איך יכול להיות דבר כזה? משהו פה לא בסדר. אתה צריך להביא לי את זה. זה צריך להיות אצלי, כי אני אשלם. אני אשלם. אני המלך. אז אני יכול לקחת מהאזרח את מה שיש לו. איך זה יכול להיות שיש לנבות הישראלי קרם? אומר רחב, אני רוצה את הקרם. מתחנן אליו, נבות, אבל זה נחלת אבותיי. תעזב את זה, זה שלי. אין דבר כזה שלך. הכל שלי. זה הגאווה של רחב. איך? לא, לא, אני לא יכול לסבול את העובדה שלמישהו יש, כן? את הקרם הספציפי הזה. תראה, לפעמים אגב, אתה מאוד צודק. לפעמים הגאוותן, מה הוא יעשה? יש לך קרם? אני אעשה פי שתיים עם זה. שלא תוכל להתהדר ביתרון שיש לך. זאת אומרת, אני משיב לעצמי את היתרון, את זה שאני עושה כמו שלך ויותר. גם זה אפשרות. אבל פי רוב, הגאוותן הוא גם עצלן. בגלל שהוא עצלן, הוא לא ישתול קרם. הוא יעדיף לקחת את הקרם, הרצחת וגם ירשת. כן? אז הוא מסדר ככה איזה רציחה לנבות הישראלי, ולוקח לו את הקרם. הרצחת וגם ירשת. אותו משפט מפורסם. אז הנה לך, שהפרטיות היא מולידה למשל מידת הקינה, מידת הגאווה, גם כעס. אם אני מתרכז בעצמי ואני חושב את עצמי מי יודע מה, אתה חייב לעשות את מה שאני מצפה ממך. אם אני אומר לך, תביא לי בבקשה את זה ואת זה, אתה אומר לי, אין לי זמן. מה פתאום אין לך זמן? אז אין לי זמן. רק אתה צריך לשרת אותי, מה זאת אומרת? אין לי זמן, כאילו יש זמן שהוא שלך. אין זמן שהוא שלך. אני במרכז, הזמן שלך בשבילי. הזמן שלך בשבילי. ככה בעלים חושבים על נשותיהם. את מכונה בבקשה לקנות לי? אין לי זמן, לא יכולה. מה פתאום אין לו זמן? צריכה להיות משועבדת אליי, מה זאת אומרת? אני גבר, אני. כן? כך אישה עושה לבעלה, יכול לעשות לבעלה, כך גבר לאשתו, כך אדם לחברו. הרבה מערכות היחסים הם בנויים. הרבה מערכות היחסים הם בנויים על הנחת יסוד ש... אני במרכז. מזה יוצאים מידות רעות, מאוד מגוונות. אין מידה רעה שלא יוצאת מהדבר הזה. אין מידה רעה.
כן.
ש? זה נכון, קודם כל צדק. קודם כל צדק, ואוריה זה ברוח הקודש. וגם חז"ל אומרים, הייתה ראויה בת שבע לדוד. השאלה הייתה אחרת. ודאי שבדרך כלשהי, בת שבע הייתה אמורה לצאת מתחת יד אוריה. הטעות של דוד הייתה בהשתדלות שלו, באופן ההשתדלות. הוא היה צריך להמתין שהקדוש ברוך הוא יסדר את הדברים באופן אחר. כן? למה דוד עשה את ההשתדלות הזו? כן? למה הוא עושה? כן? הוא מצא את אוריה, כן? הוא חיפש תחבול. יש פה בעיה בהשתדלות, אני לא רוצה להיכנס כרגע להשתדלות של דוד. זה דורש כנראה לימוד שאני לא בקיא בו. אבל הטעות הייתה בהשתדלות. זה היה ברור לחלוטין שהיא שייכת לו מצד החשבון של כלל ישראל. טובת ישראל, הרי יצא מזה שלמה. הוא נקרא ידיד השם. אם היה איזה פגם בשידוך הזה, כן? אז אולי נקרא ידיד השם, הקדוש ברוך הוא מחיה אותו, אולי אוהב אותו, ידידיה, כן, כולי. הייתה פה בעיה בתזמון. הייתה בעיה בתזמון. זו הייתה הטעות של דוד. בעיה בתזמון. אין? או בלשון חז"ל, הייתה ראויה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית, אלא שאכלה, בלשון לאכול, אלא שאכלה פגע. פגע זה בוסר, בוסר. לא הגיע הזמנה, לא הגיע הזמנו, לקחת אותה. בוסר, היא עוד לא בשלה. זאת אומרת, עוד לא בשלה, עוד לא בשל העיתוי, או הזמן שהוא יקבל אותה. הוא היה אמור לקבל אותה בדרך לחלוטין נקייה ומוסרית. אבל דוד הוא זריז, אתם יודעים. דוד הוא זריז. כך הוא גם ניסה להזדרז בבניין בית המקדש. כן? אמר לו, קדוש ברוך הוא לנתן הנביא, לך ותאמר לדוד, אתה לא תבנה הבית. למה צריך להזדרז, להגיד לדוד שהוא לא יבנה הבית? למה הוא מאוד זריז? הוא יכול לבנות את הבית ככה. לך תגיד לו, אומר, אתה תבנה הבית. דוד הוא זריז. ברגע שהוא מזהה שבת שבע היא שלו, ברגע שהוא מזהה שהיא אמא של מלכות, שממנה יצא שלמה, הוא כבר לא יכול לחכות. זה כבר בגדר של זריזים מקדין מצווה. ופה הזריזות שלו, כן, היה בה מעט חיפזון. תוצאה מן החיפזון הזה, היה פה חלק של חטא. כן, ככה שחטא.
אז כאילו מכיוון שהוא ידע ברוח הקודש,
שירויה
לו, זה לא נבר בכלל
מעבד
עצמו?
ממש לא. ממש לא. רק אהבת כלל ישראל. הוא רצה שבית המקדש ייבנה. מכיוון שהוא לא יכול לבנות הבית, כן, הוא רוצה שלפחות יהיה לו המשכה. כן, המשכיות. כמו שאברהם רוצה המשכיות. כן, בן, איש משק ביתי, דמשק אליעזר, ואין לי בן. כן, הוא רוצה המשכיות. דוד רוצה המשכיות. יש לו הרבה נשים. שש נשים יש לו. אבל לא כל אישה היא ראויה ללדת את המלך שימשיך אותו. ובת שבע הוא מזהה שהיא אימא של מלכות. והדבר הזה מאוד מאוד חשוב לו. כן? שיופיע הבן הראוי להמשיך את המלכות. והוא יבנה את הבית. מה שחשוב דוד זה בניין הבית. כן? השם שוכן ביריעה. כן? הוא רוצה בית מקדש. הקדוש ברוך הוא ישכון בבית אבן. ברגע שמתברר לו ששלמה, יש פוטנציאל בשידוך הזה, בזיווג הזה שבין הולד בן שבע, להולדת הממשיך, הוא נכנס לזריזות מאוד מאוד גדולה, ובמהלכה הוא קצת טועה. אתה טועה. טוב, אז זה הבנו, נכון? ראינו איך, כן? כדאי קצת תרגיל זה בראש. יסוד התכונות הנפשיות לטוב ולרע, במה הוא תלוי? כן, היסוד תלוי במה? במידת אהבת עצמו. ככל שאדם יותר שקוע באהבת עצמו, כך הוא קרקע פוריה יותר להתפתחות של מידות רעות. ככל שאדם מכשיר את עצמו להרגיש את הזולת, לחשוב בתולדתו של זולת, לרצות בטובתו, ככה הוא לא מאפשר למידות רעות להתפתח. למידות טובות תופענה, חסד, רגישות, ביטול כלפי הזולת, לצרכים שלו, כן, עין טובה לזולת, שמירת הלשון ביחס לזולת. איך אני יכול לדבר רע על אדם שבעיניי הוא אדם חשוב? נכון? ראי אני, אם מתפתחת באדם אהבת הזולת, איך הוא יכול לדבר לשון הרע על הזולת? אם הזולת נתפס בעיניו כבעל ערך, נכון? לעומת זה הגאוותן, מי זה הזולת בשבילו? כלום, שום דבר. אין שום בעיה לדבר על הזולת לשון רע. להגיד לשון רע על הזולת, גאוותן? שום בעיה להגיד לשון רע. אפשר להגיד על לשון רע, בלאו אנחנו קליפת השום. מהו? רק אני הכי שלם. כן? הכי שלם. במקרה הטוב, אני אתייחס אליו, כמו שאמרתי, רק אשר אני אזדקק לו, כן? כדי לפאר אותי, כן? כדי להציג לפני כולם כמה אני מושלם, אז הוא, אם הוא יכול להיות איש יחסי הציבור שלי, וואלה, אני מוכן לתת לו גם מזכורת חודשית. כן. אבל באופן כללי, אין בעיה להגיד עליו שון רע. אין בעיה. לא צריך לשמור על הערך שלו, כי בלב אחרי הוא חסר ערך. רק אני בעל ערך. זה נשמע משוגע. זה נשמע לא נורמלי. אנחנו גם לא עכשיו, כן. כלומר, אני לא עכשיו אומר שאגיד, כן, יודע. תראו, הבחינה הזו של אהבת עצמו וכל התולדות שלה, זה דברים עדינים, זה לא נעשה בגסות. זה לא שעכשיו אם אני אוהב את עצמי, אני עכשיו תופס אותך מהבגד ואומר לך, בואי הנה. זה לא ככה. זה דק. הזלזול הוא דק. הזלזול הוא דק. הוא מחשבתי. הוא מתרחש בתוך הנפש פנימה. בתחושה כלפיך. ביחס כלפיך. כן? צריך לשים לב לנקודה הזו. אנחנו מציגים את זה בצורה קצת דרמטית וגסה. אבל זה לא ככה. זה מאוד יכול להיות. מאוד יכול להיות. כל אחד עושה את החשבון לעצמו. עוד יכול להיות שאהבת עצמנו שיש בנו עכשיו. כן? גם אם זה ככה. היא מספיקה כדי להוליד כמה נטיות נפש. לא איי 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 ביחס לזולת. לא איי איי. אני יכול להסתכל עליו בעין צרה, אני יכול לא ללמד עליו זכות כאשר הוא יעשה מעשה שמתפרש לשני פנים. אני אעדיף ללמד עליו חובה ועל הזכות. אני בכוונה נותן דברים כאלו כדי שנדע שזה תולדות של אהבת עצמנו. אז אם אדם מוצא בעצמו, ביטויים כאלה כלפי הזולת, כן? מאוד יכול להיות שחלק מהביטויים האלו הם עדות נאמנה על איזשהו אהבת עצמנו קצת, 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 קצת. זה חשוב להבין, כן, כן.
מה בדיוק הקבוע אהבה עצמית חיובית
לאהבה עצמית שלילית? אהבה עצמית חיובית זה כאשר אדם אוהב את, את צלם אלוקים שבו. הוא אוהב את צלם אלוקים בגלל שאלוקים מתגלה בו. כן? גזן אוהב את זה. זה כמו, כמו שאדם אוהב את הפיקדון. אני אוהב את הפיקדון שהקדוש ברוך הוא יניח בי. איזה פיקדון הוא יניח בי? נשמה. אני אוהב את הנשמה מכיוון שהיא חלק אלוק ממעל. אבל אהבה כזו לא יכולה לחסום אותי להתחבר לזולת. כי אהבת הנשמה זה כבר חיבור לכלליות, נכון? אהבה הנמוכה זה כאשר האדם אוהב דברים מצומצמים בו. הוא מתחבר לצדדים המצומצמים שבו. הוא לא מתחבר לאינסוף שבו. זה הגאווה השלילית.
זה נגיד שהוא נראה טוב?
אה? ודאי. 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 אם הוא מתחבר באמת למראה של הגופה, רק למראה, באופן מנותק לחלוטין, מנותק לחלוטין מהידיעה, שגם המראה שלו זה בעצם השתקפות נשמתית, הוא לא מחבר את המראה לנשמה, המראה הזה כבר יכול להביא אותו לגאווה. כן? זה משהו חלקי, משהו חלקי. כן? שאדם אוהב את עצמו מצד היותו בעל נשמה, אז אהבת עצמו היא זהה לאהבת אלוקים. אהבת אלוקים. אבל הוא אוהב את עצמו מתוך החזיון הזה שאלוקים בחר להתגלות בו. בגלל זה אוהב את עצמו, אבל לא בצורה מנותקת. זה הדין, צריך לראות מאיפה נובעת האהבה. האם האהבה נובעת, כן, כמו שבשבת אדם אוכל. האם האוכל הוא לכבוד שבת, או האוכל הוא לכבוד עצמי? יש הבדל גדול. למה אני כך אוהב את עצמי? למה? מה? למה? אני מבחין בעצמי הופעה אלוקית, לכן אני אוהב את עצמי. ואז אין שום סכנה באהבה כזו. זו אהבה שהיא משומרת מהמזיקים. אין בה. אין משום בה. האהבה הזו היא מלאה נווה. כן? זה הבחנה דקה. רגשית. הבחנה דקה. צריך לשים לב. זה הקריטריון שעל פי שווה לבדוק. איזה רגש של אהבה מתנוצץ בתוכי. האם הוא שייך לאהבת עצמי, או שאהבת עצמותי. שכמוה כאהבת הבורא, בעצם. הוא אוהב את עצמו, כי נפל בחלקו, להיות בעל תכונה שיכולה לגלות את כבוד השם. או, יש לי תכונה, כן? אני עיוני. אני עיוני. אני עיוני. או, אני עיוני. או, אני עיוני. יש לי אפשרות באמצעות העיוני לגלות את כבוד השם. יש לי אפשרות. או, אני קונקרטי. אני קונקרטי. יש לי אפשרות לבנות את העולם הזה. כן? שהעולם הזה לא יהיה שממה. כן? שיהיו כלים טובים, כדי שאפשר לעבוד את השם יתברך, שיהיה גשר חזק, כן? שיהיה כבישים טובים, או, כן? ברוך השם, אז אני מאוד שמח ואוהב את עצמי מצד תכונת הקונקרטיות שבי. אני מעשי עם שתי רגליים לקרקע, כן? אני מאוד אוהב את עצמי בעבור זה. למה? כי אני שמח שהקדוש ברוך הוא בחר בי בתור שר החוץ שלו. אתה מבין? האדם הפרקטי, הוא רואה את עצמו כשר חוץ, הוא רואה את עצמו כפועל בחצר המלך, אתה מבין? אם אני מזהה את התכונה הזו כפועל בחצר המלך, אני מזהה את הרצון האלוקי. אני מזהה את הרצון האלוקי הכללי. מה הוא רוצה שיתגלה בעולמו? ואני רואה שיש בי תכונה שיכולה לסייע לגילוי הזה. יש לי סיבה טובה מאוד לאהוב את עצמי. כי מתגלה בי ערך גדול מאוד. קיבלתי כלי, ודרכו אני יכול לגלות את רצון השם, זו סיבה לאהוב את עצמי. אבל זה לא יעמוד בסתירה עם אהבת הבורא. הם היינו אח, הם יונקות מאותו שורש. זאת אהבה. כן, ופה צריך דיוק, צריך ריכוז, צריך לשים לב, להתבונן, מאיפה זה בא? מאיפה בא הפרגון העצמי, מאיפה הוא בא? מאיפה הוא בא? זה מאוד חשוב. עכשיו, הוא אומר ככה. בוא רגע נעשה, בכל אופן נתקדם כאן. פסקה קצרה, ואני רואה שקצת זה. התעכבנו להתחלה. יסוד התכונות הנפשיות לטוב ולרע, במה הוא תלוי? במידת אהבת עצמו. כלומר, מי שאהבת עצמו נפרזה אצלו יותר מגבול הצדק והאמת, כן? האהבה הזו תעבר את עיניו. ויהיה אצלו, ויהיו אצלו כל דרכיו וחזקת מתוקנים. לא יראה לעצמו אבן ואבל. זאת אומרת, מה אומר לנו פה הרב? אהבת עצמו, יש לה מקום. יש מקום לאהבת עצמו, אבל בגבול. מה זאת אומרת אהבת עצמו בגבול? אני אוהב, המציאות הפרטית שלי, אני מכבד אותה. אני מכבד, המציאות הפרטית שלי, יש לה מקום. אבל אסור שאהבת המציאות הפרטית, היא תפריע לקומה של הכלל להתפתח. זה בסדר לאהוב את עצמך. זה בסדר לכבד את הצרכים הפיזיים שלך. את האוכל שלך, את הבית שלך, את הנחלה שלך. פרשת משפטים. צריך לשמור על ממון הזולת. חמורו, שורו, שדהו, נחלתו. אהבת עצמו, היא צריכה להיות בגבול המתאים. מה זה בגבול המתאים? שהכלי הוא לא יודגש יותר מדי. אני אומר את המשפט בצורה כזו, נסביר את זה מיד. כלומר, אסור שהכלי, הרגשה של הכלי, היא תודגש יותר מדי על חשבון המטרה, שהכלי נוצר למענה. זאת אומרת, יש לי גוף, יש לי בית, אבל אני אעשה חנוכת בית. אני שמח על הבית שיש לי. אני מאוד אוהב את החרסינה, אני מאוד אוהב את הצבעים, את השילוב, זה ממש מתאים לעונג הטבעי שלי. אבל האם העונג הטבעי הוא יתפשט יותר מדי עד כדי כך שאני אשכח למה נועד הבית? והבית הזה יהפך למאורת פריצים, שבתוכו יעשו מעשים לא ראויים, לא יחנכו בו את הילדים כמו שצריך, לא תהיה בו זוגיות טובה. זו השאלה. מותר לנו להרגיש את העונג הטבעי, אבל רק כפי הצורך הטבעי הפשוט, ולא לתת ליצר רע, להגדיל את העונג הזה. כי אז זה כבר אהבת עצמו יותר מדי. זאת אומרת, הרב חידש לנו כאן משהו. אפשר אהבת עצמנו במובן הפשוט של המילה, לשמוח בבריאותנו, להרגיש טוב. איך אתה מרגיש? מרגיש טוב. לא כואב לי הגוף, לא הבטן, לא הראש, ברוך השם. אפשר. אבל אם אתה מתחיל להפוך את זה לעבודה זרה, את הבריאות הפיזית שלך, כאילו הבריאות הפיזית היא מטרה בפני עצמה, פה מתחילה בה. זה נקרא אהבת עצמו יותר מדי. אנחנו רשאים להרגיש ולהתענג בבריאות. אבל לדעת שהעונג הטבעי הזה הוא רק קומה של דרך ארץ שקודמת לתורה. כל האומר אין לי אלא דרך ארץ, גם דרך ארץ אין לו. למה? כי הוא משליט. הוא משליט את האמצעי, כן? על התכלית. דרך ארץ זה רק אמצעי. זה שלב א', בדרך למוסר האלוקי. אותו דבר באהבות הטבעיות. האדם אוהב את ילדיו. את יכולה לאהוב את הבן שלך. אתה יכול לאהוב את הבן שלך. אבל חוסך שבטו, שונא בנו. אתה אוהב אותו יותר מדי. כיוון שאתה אוהב אותו יותר מדי, אתה מתייחס אליו כמו אל שעשוע, או כמו אל חיית מחמד, אתה לא תדרוש ממנו לעשות מאמץ. כי זה סותר את האהבה הטבעית, שבטבעה היא לא מוכנה להכביד על הזולת. אבל במקרה אתה לא מכביד עליו, במקרה זה אם אתה לא מכביד עליו, הוא לא מתקדם. זה נקרא שהאהבה הטבעית עברה את הגבול. כלפי ילדים, כלפי ממון, כלפי הגוף, כלפי אישה, אותו דבר. אתה נשוי כדת וכדין. בסדר גמור, זו אשתך. אבל אתה יכול להיות נבל ברשות התורה. אתה יכול להפוך את הזוגיות ואת כל מה שהותר לך. יש מקום לא עונג טבעי בזוגיות. אבל רגע שזה עובר את הגבול, בלגן. כן? זה מה שהוא אומר כאן. או שמי שאהבת עצמו נפרזה אצלו יותר מגבול הצדק והאמת, האהבה הזו תעבר את עיניו. מה יהיו קנה המידה שלו? הם יהיו קנה מידה מוסריים? כבר לא. אדם שאהבת עצמו עוברת את הגבול, תהיה לו בעיה לגנוב את ממון הזולת? ודאי שלא. מה מחייב אותו לשמור את ממון הזולת? הרי הוא בכלל לא מצוי בעולם המושגים המוסרי. עולם המושגים המוסרי לא התפתח אצלו. למה הוא לא התפתח אצלו? כואב את עצמו. והמוסר תמיד שייך להסתכלות כללית, נכון? כל היבט מוסרי הוא לוקח בחשבון את הכלל. מי שהוא שקוע באהבת עצמו לא יכול להתפתח בו מושגים מוסריים. הם עומדים בסתירה צורמת לתפיסה הפרטית שלו. לכן אומר הרב, מי שאצלו אהבת עצמו היא נפרזה, תראו מה שקורה כאן. כן? מה קורה? האהבה הזאת תעבר את עיניו, ויהיו אצלו כל דרכיו בחזקת מתוקנים. אז גנבתי, אז מה? מה הבעיה? אז קיללתי, בסדר גמור, מה הבעיה? אז הרבצתי, מגיע לה. הוי האומרים לרע טוב, ולחושך אור, למר מתוק. זה הבעיה. שאדם אוהב את עצמו, הולך ומתפתח אצלו עולם מושגים שונה לחלוטין מהמוסר של התורה. התורה אומרת, לא תגנוב, ומה הוא אומר? תגנוב. מבחינתו הגניבה זו מצווה. מבחינתו הגניבה זה יפה וראוי בתפיסת העולם שלו. מדהים. ויהיו אצלו כל דרכיו בחזקת מתוקנים. לא יראה לעצמו אבן ואבל. כן? כל מה שהתורה קוראת לו אבן ואבל בעיניו, זה דברים דמיוניים, בדויים, לא מציאותיים. כן? לא שייך לזה, זה לא מחייב אותו בכלל. השולחן ערוך זה לא מחייב אותו בכלל. עולם המושגים שלו אדרבה. עולם המושגים שלו רואה בלא תיתור טעות. לא תיתור? מישהו פגע בך, אתה לא תיתור? איזה מין תורה זאת? איזה מין תורה זאת? מה, היא לוחמת באדם? כך אמרו הנאצים על היהודים. מה, אתם, ליהודים, כן? אתם צמים? אתם מענים את הגוף, כן? בעיני הנאצים, פעולה כזו היא נחשבת פשע. אותו דבר, להבדיל, אדם שיש בו אהבת עצמו, לאט לאט הוא רואה במצוות התורה, במקרה הראשון, עול, לאחר מכן מיותרות, ואחר מכן בדרגות היותר נמוכות, הוא רואה במצוות התורה עבירות. דברים מזיקים לעולם. עד כדי כך. הוא לא רואה עוול, כי אהבת עצמו הגוברת על כל מידותיו. כן? סליחה. כי כל אשר יעשה, סליחה, כן? כי כל אשר יעשה עבור אמת ביצעו. מה זה אמת ביצעו? השקר שלו, כן? אמת ביצעו, ימצא. כל מה שיכול לשרת את אהבת עצמי הוא לגיטימי. אם לצורך העניין אהבת עצמי דורשת שעכשיו אני יוצא עליך שם רע, שם רע זה נפלא. אם זה יכול לשרת את אהבת עצמי, למה לא להגיד עליך שם רע? אתה עומד בדרכי. אתה עומד בדרכי, אנשים מעריכים אותך. אנשים נותנים לך כבוד, זה מסכן את הכבוד שלי. אז רגע, 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 אולי אני אספר כמה דברים עליך. עכשיו זה תעמולת בחירות, כן? אני אספר כמה דברים עליך כדי שלא דעת הקהל היא לא תנטה אליך. אז אני אספר לכם כמה דברים על הבחורות שכזה. תקשיבו טוב. אני ראיתי אותו פעם כך וכך. אין לי שום בעיה לעשות את זה. שום בעיה. אדרבה, אתה אבן נגף בדרכי. יש מצווה להגיע אותך מן המסילה. אתה מפריע לי. תקדי כך. זה קצת דרמטי, אני שוב אומר את זה בצורה נורא כזו, מודגשת כזו, אבל צריך להבין שהדברים האלה מופיעים ברמות עדינות. למשל, מה שקרוי בלשון חז"ל, שמחה לעד. שאתה מקנה במישהו בכיתה, במקום לעמול ולהתאמץ, ולהעמיק בלימוד, ולהגיע להישגים, אתה מתבטל, ואחרי זה אתה מתפלא שיש מישהו יותר טוב ממך. עכשיו, הוא בכיתה, נותן תשובה, הרב שואל שאלה, הוא נותן תשובה. הרב אומר לו, זו לא התשובה. ומה אתה עושה בסתר לבך? אבסורד חלס. נדר. קרית לו קבר. לא עשית במה לעצמך והגבעת את עצמך. התאמצת. יפה, קרית לו קבר. בזה שאמר לו הרב, התשובה לא נכונה, אתה מבסוט. אתה מבסוט, כי הוא אויב שלך. ההצלחה שלו, ההצטיינות שלו, זה נקרא שמחה לעד. שאתה שמח לעידו וצערו של הזולת. כל זה יכול לנבוע כתוצאה מאהבה עצמית. ומי יוכל להגיד ניקיתי? מי יכול להגיד שאין לו שמחה לפעמים קצת, 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 שמישהו שהוא לא כך מסתדר לו, לא בא לו טוב, כן? קצת מקבל איזה מכה קטנה, קצת מתלכלך פה, קצת נופל ש... לא דברים שתהיה. אז אנחנו מציגים את זה פה באיזה, כאילו מדבר פה איזה רשע בינלאומי. אבל צריך להבין שזה מופיע במדרגות שונות. כל אחד, לפי המדרגה שלו, צריך לעבוד על הדברים האלה. בוא רגע נראה לה. בכל אופן, אין, כל אשר יעשה עבור אמת ביצוע ימצא, ימצא לנכון לעשותו, על פי משפט אהבת עצמו, הגוברת על כל מידותיו, ראיתם? היא גוברת על כל מידותיו. הוא לא יכול ליהנות מהמידות האלוקיות, מכיוון שהן גנוזות, הן לא מתגלות, כן? כיסה אותם החול, שהוא חותם הצדק והיושר, וגם הרהורי לב, שימו לב, לא יעלו בידו להסתפק, אולי עוולה עשה. אפילו הרהורי לב לא עולים מדעתו. מה שנקרא הרהורי תשובה. לא כן, איש הטוב, או, איש הטוב, סיפור אחר לגמרי. לא כן, איש הטוב, מידת אהבת עצמו, בנויה אצלו על פי, על צדק ואמיתת המשפט. דיברנו על זה מקודם, נכון? מה זה אהבת עצמו שבנויה על פי הצדק? שאלת מקודם, מאור, נזכור ששאלת. אהבת עצמו, הסברנו, מה זאת אומרת אהבת עצמו שבנויה על פי האמת והצדק? שאהבת עצמו היא חלק בלתי נפרד מאהבת הבורא. אהבת עצמו זה מתוך שהוא מבחין שהוא נברא אלוקי, והקדוש ברוך הוא מתגלה דרכו בתכונות המיוחדות שלו. אני אוהב את עצמי מאוד על היותי בעל אופי מסוים. כי מה טוב ומנעים שנפל בחלקי לגלות את רצונו דרך אוהב. אז אני אוהב את עצמי. זה נקרא אהבת עצמו שבנויה על פי משפט האמת והצדק. זה האדם הטוב. אבל האיש הטוב, מידת אהבת עצמו, בנויה אצלו, מיוסדת אצלו, מחושבת אצלו, על פי הצדק ואמיתת המשפט, כפי שהסברנו. ואם עשה עוול, שימו לב, אם הוא עשה עוול, כן? או מידה רעה מקנן בלבבו. מה זה עוול ומידה רעה? כל דבר שעומד בסתירה עם מה? עם עולם המושגים המוסרי? שלא. כן? מתוך אהבת עצמו האמיתית, הולך ומתפתח עולם מושגים מוסרי אחר לגמרי. כן? אדם שאוהב את עצמו אהבה מתוקנת. אהבה מתוקנת, מתוך שהוא אוהב את עצמו, מתוך שהוא מקושר לכלל הגדול. כן? אצלו להגיד לשון הרע על הזולת, זה דבר נורא. כי כמו שאני בן של הקדוש ברוך הוא, גם אתה בן שלו. גם אתך הוא ברא. גם אם אתה קיים, זאת אומרת שגם אתה אמור לגלות אותו. ואם אתה אמור לגלות אותו, אתה בעל ערך נורא ונשגב. אני אעיז לבוא ולהגיד עליך לשון הרע. ודאי שלא. יפה? או, לכן הוא לא יעשה שום דבר שהוא עומד בסתירה עם עולם מושגים, המשוכלל, המוסרי, שלא. כן? לא יעלו עוד בידו, כן, סליחה. כן, ואם עשה עוול או מידה רעה מקנן בלבבו, על פי חשבון עולמו ועולם המושגים שלו, יכיריה בלא משוא פנים לנפשו. הוא יכיר ויודע, חטאתי, אביתי, פשעתי. הוא לא נותן לשום מידה שלילית להשתרש בתוך הנפש. יש לו מערכת ניקוי אוטומטית. הנקיות הנפשית שלו, כשהיא מבחינה באיזה קטם, יש בגדים, כן, בדים שהם דוחים לכלוך, כן? זה טכנולוגיה, לא כך מפותחת, אבל יבוא יום וימציאו אותה, כן? יש מה שנקרא בד דוחה לכלוך, כן? האדם הזה, שאהבת עצמו מבוסס אצלו בצורה נכונה, ברגע שמתחיל להתפתח איזה מידה רעה מתוך הנפש, יכול להיות שמתפתח התקוצה מגירוי חיצוני, כן? שהוא הסתכל בפניו של רשע, או שפתאום הייתה איזו התפרצות, איזה גירוי חיצוני חזק שגרם להירעור, כן? של הסדר הפנימי. ברגע שהוא מרגיש שמשהו כזה מתחיל לקרות, אופ! יש לו מערכת, כמו הקיבה שהיא מסלקת את הפסולת, יש לו מערכת פנימית, שכבר מתחילה בתהליכים של ניקוי, מיגס, מידק, ומוציא את זה החוצה. מוציא את זה החוצה. בוא נראה איך אומר את זה. אתם רואים? ואם עשה עוול או מידה רעה מקנן בלבבו, יקיריה ובלא יקיריה, בלא משוא פנים לנפשו, לא יחליק ולא יתעלם. אין משוא פנים. על כן הציורים שבכוח המדמה של אדם טוב, מה עם הציורים שבכוח המדמה שלו? בגלריה הדמיונית שלו, מה יש? נו. על כן הציורים שבכוח המדמה של אדם טוב, הם מלאים מוסר כליות ותוכחה ומרדות לנפשו. כן? וממה נוסד החלום? אנחנו יודעים, נכון? הרי החלום נוסד ממה? מהדמיונות. כן? החלום זה בעצם פרי הדמיון. מה יש בדמיונו של אדם טוב? מה יש בדמיונו? מה יש בדמיונו? חוץ מזה שבדמיונו, כן, אבל הוא אוהב את עצמו בצורה נכונה. אבל מה יש בדמיונו? בדמיונו יש את אותם הדברים שאותם הוא צריך לתקן. הוא ממראה ידי חושבנה. זה מה שמתבצר בדמיונו. מה לא עשיתי היום עדיין כמו שצריך? זה החלק העיקרי בעולם המדמה שלו שהולך לחלום. ובחלום ממילא, הסצנה נרקחת בחלום, מה הסיפור? מה תהיה העלילה בחלום? חלום רע. חלום רע שמכוון ודוחף אותו לשיפור. זה פשוט מדהים. יכול להיות שבזמן העירות, בזמן העירות, ההתעוררות המוסרית היא לא מספיק חזקה כמו בחלום. בחלום, שהתמצית הדמיונית המוסרית של התוכחה, היא מופיעה בתור חלום, ההשפעה של החלום על הנפש היא הרבה יותר גורפת מאשר במצב של עירות. זה לא שבמצב של עירות הוא לא מתקן את עצמו, אבל בחלום יש מידה נוספת, כלומר, בחלום יש התעוררות יותר חזקה, כי החלום הוא עוצמתי, הוא פועל על מוקדי הרגש, כן? והתמצית הדמיונית של האדם הטוב זה חשבון הנפש, שבחלום זה מופיע בתור עלילה כזאת או אחרת שגורמת לו להתעורר בבוקר ולחזור בתשובה. על כן, תראו מה שהוא אומר, על כן כאשר יבוא החלום מהרהורי ליבו, מה מראים לו? מראים לו חלום רע. איך אמר לנו רש"י, מראים לו חלום רע? כדי שמה? כדי שידאג. יעשה תשובה. כן? מראים לו חלום רע, ולאדם רע, עכשיו הבנו כבר את כל החשבון, נכון? לאדם רע לעומתו, מה קורה? ולאדם רע שגבול הצדק והיושר אצלו, מהו? מהו הצדק והיושר אצלו? רק רצונו ותאוותו, נכון? רק מה שעולה בקנה אחד עם אהבת עצמו, זה נקרא הטוב והצדק אצלו. אצל אדם כזה, מה תמצית הדמיון שלו? מה יש לו בתוך ציורי הדמיון? כמה אני טוב, כמה אני מושלם. אז איזה חלומות הוא יחלום? אני מושלם. אל תשאלו, חלמתי שאני מלך. ואז הוא הולך להגשים את החלום הזה, ולרמוס מי יודע כמה וכמה נפשות, כדי להיות מלך. זה מה שמרים לו. מרים לאדם ירורי ליבו, בדרך שהאדם הולך מוליכים אותו. כן? אז נראה את החשבון של הרשע, של האדם הרע, סליחה. ולאדם הרע שגבול הצדק והיושר אצלו, הוא אצלו רק רצונו ותאוותו, יחזה לו האדם הזה. מה יחזה לו? מה יחזה לעצמו? מי גדול יותר מני? מי מכובד יותר מני? למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר מני? מי אמר? מתקרבים אליו. אמן. למי יחפוץ המלך? הדמיונות שלו כל הזמן זה... אני המלך. הוא רוצה גם להפיל את אחשוורוש. הוא מחכה שאחשוורוש כבר ירד מהמלכות כדי שהוא יהיה. וכאשר אחשוורוש אומר, נו, האדם, כן, שהמלך חפץ בעיקרו, ייתנו לו סוס, נו, ויחשוב המן בליבו. ומי חפץ המלך? בעיקרו שביותר ממני. זה עולם הדמיונות של המן. של שלמות מדומה. לכן הוא לא יכול להכיל את העובדה שמרדכי יושב פתח השער ולא משתחווה לו. זה לא ייתכן שיש פה מישהו שקורא תיגר על השלמות שלי. כן? אדם כזה יחזה לו עתידות רק טובות. רק טובות. בדמיון שלו כל יום, אני טוב, אני טוב, אני טוב. כי אמרנו שלא יכול להתעורר אצלו כל מיני חשבונות של תוכחה וחשבון נפש. למה? כפי דעתו. בסדר גמור. כן, כן. דברי התורה, לא תרצח, לא תגנב, לא תנאף, זה לא מחייב אותו בכלל. בעולם המושגים שלו, אין דבר כזה לא תרצח, אין לא תנאף, אין דברים כאלה בכלל. כן? מרום משפטיך מנגדו. משפטי השם בכלל מסתלקים ממנו, איך אומרים? מעליו, בכלל לא מתקרבים אליהם. לא לקחת בחשבון. על כן מראים לו חלום טוב. כן? טוב. באופן כללי זה החשבון, אנחנו לא יכולים כבר להמשיך, אנחנו קצת באיחור. יש פה עוד איזה חשבון שהרב מביא, חבל שלא הספקנו, אבל החלוקה הזו של טוב ורע, שאמרנו איש טוב ואיש רע, היא חלוקה אמיתית ונכונה, צריך לזכור אותה. יש פה השלמה שהיא חשובה, אבל גם בלעדיה עדיין המושגים שלמדנו עומדים על מקומם, וגם איתם אפשר לעשות עבודה. לא הספקנו. אם תהיו.